אנחנו קוראים מכתבי בעל הסולם, עמוד 25, כותרת סדר התפתחות השפות. אנחנו בתורת הקבלה ומהותה, כותרת סדר התפתחות השפות. לכל דבר יש התפתחות הדרגתית, והלשון הנוח ביותר להשתמש איתו הוא שהתפתחותו נשלמה לפני היתר בזמן. לפיכך, תחילת הביקור היה בשפה התנכית, להיותה הנוחה בלשונות, והשימוש איתה היה נפוץ מאוד. אחריה באה שפת ההלכות, מסיבת היותה כולה תבועה בשפה התנכית, ונוסף לזה, משום שהיו צריכים להשתמש איתה, להורות את העם הלכה למעשה. השלישית היא שפת האגדות, הגם שגם בה נמצא במקומות לא מעטים מהתנך, אבל זה רק בדרך שפה עוזרת, מפני שהחידוד שבה ממהרת תפיסת העניין, אבל אי אפשר להשתמש בה כבשפה יסודית, להיותה חסרה הדייקנות של שורש וענפו כנל. ועל כן השימוש בה לא היה נפוץ, ומכיוון שכן לא התפתחה. ואף על פי שהאגדה הייתה בשימוש רב, בזמן התנאים והאמוראים, היה זה רק על ידי הסמיכה על שפת התנך, לפתיחה כרגיל בדברי חז"ל, פתח רבי וכולי, ועוד ציומים. ובאמת, כל הרחבה זו שבשימוש השפה הזאת, בזמן חז"ל, התחילה מעת גניזת שפת הקבלה כנ"ל, זאת אומרת, גם בימי רבי יוחנן בן זכאי, וזמן סמוך קודם לו, דהיינו, 70 שנה קודם חורבן בית המקדש, מטעם הנעל ודי למבין. האחרון להתפתחות היא שפת הקבלה, והוא מטעם קושי ההבנה שבה כנעל, אשר בנוסף להשגה צריכים גם קבלה בפירוש מילותיה, ועל כן אפילו המבינים בה לא יכלו להשתמש איתה, כי על פי רוב הם היו יחידים בדור, ולא היה להם עם מי לעסוק. בשפה זו כינו חז"ל מעשי מרכבה, בהיותה שפה מיוחדת שאפשר לדבר איתה בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים.
שאלות? כן.
אני מבין שזה לא עניין לינגוויסטי, השפה, זה איך שמשיגים את הבורא, נכון?
זה לפי התפתחות הנשמה בתיקוני הראשונים אחרי חטא. עד כמה שהיא יכולה להשיג את האלוקות ולבטא אותה, את האלוקות הזאת, מה שהיא משיגה, מה שהיא עושה. זה עניין של השפה. שפה זה סוף, זאת אומרת, עד כמה שמשיגים, אז כל הזמן ככה זה מתפתחים.
עכשיו שמענו שיש גם, שזוהר כתוב בארמית, שזה יש הצד האחורי של עברית.
כן.
אפשר להסביר את זה או שזה לא בנושא?
יש, זה לא בדיוק שאנחנו, אם אנחנו נתרגם זוהר מארמית לעברית, אנחנו בזה לא הופכים את העולמות, זה ברור. אלה, ישנה ושורש, אז מפני שהם עסקו בכלים, ודרך הכלים הם ביטו את האורות, גילוי הבורא, לכן זוהר כתוב בארמית. הם סיפרו את זה בעניין של של הכלים. אפשר לספר את זה בעניין של האורות שמתפשטים, אבל מפני שהסיבה להתפשטות האורות עם הכלים, לכן כך כתוב. כמו שאנחנו לומדים בתלמוד הספרות, זה בכלל מדובר בצורה ברורה ביותר, שם מדובר איתך אביות, מסך, אור חוזר, צמצומים, זאת אומרת, כל הפעולות שמצד הכלי. ובהתאם לזה מגיע אור וממלא את הכלי, וכך מתפשט בתוך הכלי, מתקרבים לתיקון. אז יש בפעולות האלו שהנבראים מגלים אפשרות לספר על זה בצורת הכלי ובצורת האור שמתפשט. מפני שיש לנו התפשטות האור בתוך הכלי בכל הארבע רמות, דומם צומח חי אדם, דצחם, אז בהתאם לזה יש לך גם כן אפשרות לספר על זה בכל הרמות האלו, מה קורה עם הכלי. גם כן בביטוי, מה העניין של אגדה נגיד, לעומת הסיפור שלה, לעומת איך שאנחנו מסבירים את זה בשפת התלמוד, הספירות נגיד, בשפת ההלכה. מדובר על אותם הדברים, רק הכל זה מדובר שברמות שונות, איך אנחנו מבטאים את הפעולות, אורות וכלים. איך לתת כאן איזה דוגמאות, אז אנחנו צריכים למצוא בעולם הזה איזה דברים המקבילים, ולהגיד שזה דומה לזה. נו, כמו שבעולם שלנו אגדות, לכן זה נקרא שפת האגדה, או שפת התנך, זה סיפור, או שפת ההלכה, שזה כבר חוקים, ושפת הקבלה זה כבר לא חוקים, אלה מדובר מטעם הכלים, זאת אומרת, צמצום, מסך, אור חוזר, ואורות שמתגלים על ידי זה. לא יודע עוד מה להגיד. עוד? כן.
לא ברור הסדר של ההתפתחות שהוא מתאר פה. הוא אומר ששפת הקבלה התפתחה האחרונה,
כן.
אבל קודם הוא כותב שהשימוש בשפת האגדה, הרחבה בשימוש, הייתה מעט גניזת שפת הקבלה.
כך כותב. אני לא רוצה לבלבל אתכם, איך שאני מבין, או מה ששמעתי מרבה, שאולי לא שמעתי נכון, אלה זה היה בהיסטוריה, בהתפתחות, שכמו שבילדים אתה רואה איך שהם תופסים את העולם לפי הציורים שלהם, לפי הסיפורים שלהם, אתה יכול להבין ראש של ילד, נדמה לך שכן, אבל אתה לא מבין איך שהוא תופס את העולם ואיך הוא מתאר את העולם. לא יודע. וכך זה, כך זה אנחנו. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מה זה נקרא שהאנשים שחיו בתיקוני הכלים מלפני 2000 שנה נגיד, איך שהם הבינו והרגישו את גילוי האלוקות לעומתנו. אי אפשר לתאר. אי אפשר. זה משהו שאנחנו לא יודעים. זה שכבה אחרת של הכלי דה אדם הראשון שמגלה. יש בכלי הזה ארבע שלבים, כרגיל, כמו שאנחנו לומדים, ארבע דרגות האביות. וכלי הזה מתברר, וכל שלב הוא גם כן כלול מארבע דרגות. ולכן כשמתגלה איזשהו שכבה ברצון לקבל הכללי השבור, וצריכים לתקן אותה, אז מגיעים ומרגישים באיזו צורה יותר קל, יותר נוח, יותר נגיש, לספר, להעביר אותה מדור לדור. וזה עניין של שפה, שאנחנו צריכים ביטוי. עכשיו, בכל זמן, בכל דרגה, יש ביטוי משלו, לכן כך הוא אומר. עכשיו, אל תחשוב שהתגלה חוכמת הקבלה האחרונה, ולפני זה היא לא הייתה. אלה היו כל השפות. זה היה ידוע לבעלי השגה, כי אין לך השגה פחות מכל הכלי, שהוא תמיד כולל הוויה אחת, שלמה. אבל ביטויים שהם יוכלו להעביר אחד לשני, שיהיה נוח להם וטוב להם לעשות, זה היו ביטויים כמו נגיד אנשי תלמוד. תראה איך שהם כתבו. כמה ספרים. הכל ביטוי בשפת בשפת התנך, תלמוד. יש שם הלכה קצת, יש שם גם כן לשון הקבלה. הכל זה מעורבב יחד. איך שמצאו לעצמם נוח לבטא את עצמם. כך השתמשו. אנחנו כמעט ולא קראנו עם רבש מאמרים האלו, מפני שלא כל כך היה מעניין לו להעביר לנו את ההיסטוריה וכל הגישה הזאת. רצה רק יותר להגדיר בנו את העניין של העבודה הפנימית הנחוצה לנו בזמננו. ודברים האלה בכל זאת אתה לא יכול, אתה לא יכול להבין מה כתוב. נגיד, סדר מסירת החוכמה, וכל דבר ודבר. לפני שמשיגים, לא יודעים על מה מדובר. זה הכל מחוכמה של עולם הזה. נמשיך.
כותרת, שפת הקבלה דומה לכל שפה מדוברת, ועדיפותה במשמעות הגלומה במילה אחת. במבט שטחי, נראה את שפת הקבלה כמין תערובת משלושת הלשונות הנ"ל. אולם המבין להשתמש איתה, היא בכך שהיא שפה מיוחדת לעצמה, מתחילתה עד סופה. ואין הכוונה על תוארי המילים, אלא על הוראותיהם. שבזה כל ההפרש ביניהם, אשר בשלושת הלשונות הקודמים, כמעט ואין כל הוראה למילה אחת, דהיינו, לאפשר למעיין להבין על מה המילה רומזת, ורק בצירוף של כמה מילים, ולפעמים גם פרשיות, אפשר להבין תוכנם והוראתם. היתרון שבשפת הקבלה היא, אשר כל מילה ומילה שבה, מגלה למעיין את תוכנה והוראתה בתכלית הדייקנות לא פחות מכל לשונות בני אדם, אשר כל מילה ומילה יש לה הגדרה המדויקת שאי אפשר להחליפה באחר.
זה שפה המדויקת. היא נותנת לנו קשר יפה ונכון בין ענה ושורש. אין לה תחליף מתוך זה שהיא מסבירה בצורה הדקה ביותר את כל פרט ופרט שבמציאות. לוודאי שאין לה אותו כוח, מה שיש בשפת האגדה או בשפת התנך. אין לה אותה גישה עקרונית לפעולה כמו בשפת ההלכה. אבל יש לה כל מה שצריכה כמו שצריך להיות בעל השגה. אבל לפני שאדם משיג, באמת שפה הזאת היא כמעט ולא יכולה להיות בשימוש. למתחילים. כי לא מבינים על מה מדובר. כן?
שכחת החוכמה. מעת גניזת הזוהר, לאט לאט נשכחה כל השפה החשובה הזאת, משום שנתמעטו העוסקים בה, ונעשה הפסק של דור אחד, שהחכם המקבל לא מסר אותה למקובל מבין. ומיני אז נעשה חיסרון שלא יוכל להימנות. ותראה זאת בעליל, שהמקובל רבי משה דלאון, שהוא היה האחרון שהחזיק בו, ועל ידו נגלה לעולם, הנה נבחח שלא הבין בו אף מילה אחת, כי באותם הספרים שהוא מביא קטעים מספר הזוהר, ניכר שלא הבין כלל את הלשון, כי פרשה הוא על פי לשון התנך, וערבב מאוד את ההבנה, הגם שהוא עצמו היה בעל השגה נפלאה מאוד, כפי שיעידו לנו חיבוריו. וכן היה במשך דורות, אשר כל בעלי השגה נתנו את כל ימיהם בהבנת לשון הזוהר, ולא מצאו ידיהם ורגליהם, כי העמיסו בו בדוחקים גדולים את לשון התנך, ומחמת זה היה להם ספר החתום כמו לרבי משה דלאון עצמו.
לא הבינו את החוכמה הזאת, ואפילו מה שעשו אז גרמו בזה לבלבול, כי לקחו משפה לשפה, מביטויים האלו לביטויים האלו, הגדרות, וזה מה שמביא רק נזק גדול לכל החוכמת השגת הבורא. אמנם שתראו מה שהוא אומר, היו מקובלים בעלי השגה. אם הוא בעל השגה, איך יכול להיות שהוא טועה? אז זה לא פשוט. זאת אומרת שההשגה שלהם לא הייתה בעומק המספיק כדי לראות את הארבע בחינות הללו בארבע שפות, שהבינו את הקשר בין שפה לשפה ויכלו להבדיל בין שפה לשפה בצורה כזאת שלא יהיה בלבול בין השפות, ולא יקחו מהשפה לשפה ההגדרות, וכך שנעשה על ידי החיבורים שלהם. בסדר? זאת אומרת, יש כאן דברים שאנחנו לא מבינים, צריכים לשמוע מה שהוא אומר, ונקווה שעל ידי ההשגה, וההשגה יכולה להיות אצלנו הרבה יותר אפילו גבוהה מהם, מפני שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, אז אנחנו יכולים דווקא להבין, להסיק ולראות מה שהם אפילו לא ראו. אין גבול ליכולת, להזדמנויות שלנו. ואז נבין על מה מדובר, איך יכול להיות שהוא בא להשגה נפלאה, כמו שהוא כותב על הרבי משה דליון, ולא הבין מילה אחת בספר הזוהר. איך יכול להיות דבר כזה? אז מה עלינו לעשות? מה לנו להגיד? כן.
כותב פה, משום שנתמעטו העוסקים בה, ונעשה הפסק של דור אחד, שהחכם המקבל לא מסר אותה למקובל מבין. אפשר קצת להרחיב על זה?
אין כאן להרחיב. פשוט היו מקובלים גם כן אחרי רבי משה דליון, רמח"ל, מרחו, ארי, בעל שם וכן הלאה, יש, יש המון מקובלים שקמו, אבל יש הבדל בין זה שהם קמו וקמו מעצמם, כאילו פתחו דור חדש, או שהיו מקבלים את השרשרת הגילויים, הידע, הגישה והכל מה, ממורה לתלמיד פה אל פה. יש הבדל. מה? אנחנו לא יודעים מה זה פה אל פה. אבל זה, זה דבר החשוב. לפי המסך המשותף, זה אפשר להגיד, אבל איך לתאר את זה אני לא יודע. בסדר? טוב, אם אין, אז נמשיך. אתם צריכים להתרשם. לא לטוב ולא לרע ולא לכלום. אלה, זה, אלה עובדות נכונות להיום. לא, מה יקרה? עד שיבוא אליהו, כמו שכתוב. זהו, ש... תשבי, הוא יפתור כל הבעיות וכל הקושיות. יש הרבה דברים, זה חוכמת הקבלה. אז תרגישו שזה לא סתם מסך צמצום חוזר וקופצות ההבחנות שם איזה. אלה דברים האלה, כשהם מגיעים להבנה, לכניסה לתוך האדם, ואיך שאדם קולט את זה, כאן יש הרבה הבחנות שאנחנו עוד לא מבינים מה קורה איתנו, איך נקבל. הלאה.
קבלת האריזל. עד שבא המקובל היחיד, האריזל, אשר להשגתו לא היה כל גבול וגדר, והוא שפתח לנו את לשון הזוהר, ונתן לנו מהלכים בו. ולולא נפטר בקוצר ימים, אין לשער מידת האור אשר היה נשאב בזוהר. ובמעט שזכינו בו, הוכן לנו דרך ומבוא, ותקווה נאמנה, אשר בהמשך איזה דורות, תיפתח לנו הבנתנו להבין בו לגמרי. ואם זה תבין, מה שכל גדולי עולם, שבאו אחרי האריזל, הניחו את כל הספרים שחיברו בחוכמה זו, ובפירושי הזוהר, ואסרו על עצמם בבל יראה כמעט, וכל מיטב חייהם השקיעו בדברי האריזל. ותדע שאין זה מפני שלא האמינו בקדושתם של המקובלים שהיו לפני האריזל. חס ושלום להרהר כן, כי כל מי שעיניים לו בחוכמה, יראה שאין קץ להשגתם של אותם גדולי עולם בחוכמת האמת. ורק פתי הנבער מדעת יכול להרהר עליהם, אלא שסדר הגיונם בחוכמה היה על פי שלושת הלשונות הקודמים. היות וכל לשון ולשון הוא אמיתי ומותאם במקומו, אבל אינו מותאם לגמרי, וגם מוטעה מאוד להבין בסדרים אלו את חוכמת הקבלה העצורה בזוהר, להיותה לשון אחר מן הקצה אל הקצה ממש, מהסיבה שנשתכחה כנל, ועל כן אין אנו משתמשים בהסברותיהם. הן בהסברות רבי משה דלאון עצמו, והן בבאים אחריו. כי דבריהם אינם אמיתיים בפירוש הזוהר, ואין לנו עד היום הזה רק מפרש אחד, והוא האריזל ולא יותר. לאור האמור לעיל מתבאר לנו שפנימיות חוכמת הקבלה אינה אחרת מפנימיות התנ"ך, התלמוד והאגדה, וכל ההפרש ביניהם הוא רק בדרכי ההיגיון בלבד. והדבר דומה לחוכמה שהעתיקוה לארבע שפות. מובן מעצמו שעצם מהות החוכמה לא נשתנתה כלל עקב שינוי השפה, וכל מה שיש לנו לחשוב הוא רק איזה העתקה היא הנוחה יותר ומקובלת יותר למסירת החוכמה אל המעיין. כי העניין שלפנינו, אשר חוכמת האמת, כלומר חוכמת התגלות האלוקיות, בדרכיו אל הנבראים, בדומה לחוכמות החיצוניות, צריכה להימסר דור דור, וכל דור מוסיף איזה חוליה על קודמיו, ובזה הולכת החוכמה ומתפתחת, ויחד עם זה נעשית מוכשרת להתפשטות רחבה יותר בין ההמון. ועל כן, כל חכם מוכרח למסור כל מה שירש בחוכמה מהדורות הקודמים, וגם הוספתו עצמו שזכה בה, אל תלמידיו ואל הדורות הבאים אחריו. ומובן מעצמו שאף על פי שההשגה הרוחנית כפי שהיא מושגת על ידי המשיג אי אפשר כלל למסור לאחר, ומכל שכן לכרות עלי ספר, כי העצמים הרוחניים לא יבואו באותיות הדמיון בשום אופן שבעולם. ואף על פי שנאמר וביד הנביאים אדמה, אין זה כפשוטו חס ושלום.
זאת אומרת, למרות זאת חייבים אנחנו גם כן, כמה שאנחנו מבינים, למסור מה שיש לנו לדור הבא. ברור, אמנן. לא פשוט.
יוצא מכאן הרב שחוכמת הקבלה היא למעשה השפה הכי נכונה ללמוד. כי גם את התנך וגם שאנחנו... את ההלכה מאוד מאוד מסובך בוודאי להבין.
כן, כן. אולי החוכמה... מה שנשאר לדורנו זה חוכמת הקבלה בלבד. זאת אומרת, שפת הקבלה. הכל מדובר בגילוי האלוקות, אבל שם בכלל לא מזכירים את העניין הזה. תנך, הלכה, אגדה, איפה אתה רואה שם גילוי האלוקות? איפה אתה מקבל איזה משיכה, תוכנית, איך לבצע וכן הלאה. בסדר? עכשיו אתם מתחילים לשאול. נו?
הרי ארי איסר על התלמידים שלו לעסוק בחוכמת קבלה, ולחיים ויטל אמר רק
כן.
בסתר. אז איך זה המשיך בכלל? איך המשיך הוא כתבי...
חיים ויטל, שעסק במה שעסק, בכל מה שקיבל מהארי, הוא כתב על זה, כן? אלפי דפים כתב, כן? כל כתבי הארי, כן? ומשך שלוש דורות יצאו את זה לאור, ומזה יש לנו חוכמת הקבלה של הארי. ועל הסולם, כשמצא את הדבר הזה, עץ חיים, ספר עץ חיים, אז למד את זה, ומזה התחיל את החוכמת הקבלה, להכיר את החוכמת הקבלה. ואז דרש שהרב שלו רבי מפורסוף שילמד אותו, ומתי שראה שהוא כבר קיבל הכל מרבי שלו, ממורה שלו, אז נסע לארץ ישראל. כן?
אני מבין שאי אפשר לשאול, אבל בעל סולם כל כך דאג להסביר הכל ולכתוב ולפרש, והרי כאילו...
מה, והרי כאילו? מאיפה אתה יודע? איך אתה מדבר ככה?
כאילו, למה הוא לא כתב? למה הוא לא...
סך הכל חי שנה וחצי עם התלמידים שלו. 18 חודש. אתה מבין? מה אפשר לכתוב? ורבה שאם היה כותב, ממש יושב וכותב, שהוא חי 86 שנה, כמה היה כותב? אלה כל אחד ואחד לפי... למה שהוא רואה שמיועד. לארי היה מובן שהוא צריך ללמד את החיים ויטל. מרחו. למרחו היה מובן שהוא צריך לכתוב הכל מה שהוא קיבל והעסיק על ידי הארי. זהו. בא לסולם, כן? שהוא קיבל את העיבור נשמת הארי, המשיך את זה. דברים שאנחנו לא כל כך מבינים איך שזה מתלבש אחד בשני. אז אל תנסו את זה להבין. אל תנסו, זה כמו שלמדנו אתמול ארבע לשונות. זה עדיין עוד מוקדם, אנחנו רק שומעים ושומעים. בסדר, אני שומע ומקבל. למה זה ככה זה? כמו ילד קטן. הוא לא מבין מה עומד אחרי הדברים, הוא מקבל את זה בינתיים. אחר כך לאט לאט זה נקלט בו ו... ומזה נבנה ההבנה. הנה מה טוב ומנעים שתפים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שתפים גם יחד. הנה מה טוב שתפים גם יחד. הנה מה טוב שתפים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד. הנה מה טוב שבטחים גם יחד. הנה מה טוב שבטחים גם יחד.